אוקיי, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בהלכה ומוסר. בעצם נקודת המוצא הייתה דברי בעל דרשות הר"ן, שאמר שצריך להיות כפל מערכות, אפילו מערכות משפטיות, במבנה השלטוני היהודי, או ההלכתי, התורני, לא יודע איך לקרוא לזה, התורני אולי, כאשר בראש מערכת אחת נמצא המלך, שאחראי על משפט המלך, ומשפט המלך הוא בעצם משפט אוניברסלי, שקיים גם בעמים אחרים, אחראי בעצם על צדק, מוסר, ניהול תקין של חברה וכדומה, והמשפט ההלכתי, שבראשו עומד הסנהדרין, או נשיא הסנהדרין, שאחראי על יישום ההלכה. דיברנו על התאונה ההיסטורית שהייתה ברקע, אבל איך בדיוק נוצר המצב שהסמכויות האלה התאחדו וניתנו כולם בעצם לסמכויות התורניות. אבל מתוך זה לקחתי איזשהו משפט שהר"ן משתמש בו באמצע הדרשה, דרוש, ואומר שבמערכות משפט אחרות יימצא הרבה פעמים שהן יותר קולעות לצדק ולמוסר מאשר מערכת המשפט ההלכתית. והסיבה לזה היא שאנחנו בעצם שואפים לא רק לערכים מוסריים, אלא גם לערכים דתיים, חול העניין האלוהי בלשונו, ולכן היכולת שלנו להשיג את המטרות האלה יורדת, כי ככל שאתה שואף ליותר המטרות, הסיכוי שלך להשיג כל אחת מהן פוחת, יש לך יותר אילוצים. דיברתי על המתמטיקה של אוכל כשר ואוכל טעים, וכן הלאה. מכונת כביסה ומכונת ייבוש, וכל שאר הדוגמאות יש כהנה וכהנה. בכל אופן, אחרי זה עברתי לעסוק בהלכה או תורה ומוסר, או הלכה ומוסר, ואמרתי שיש כמה אפשרויות לפתור את ה... או לפתור, או להסתכל על המתח הזה שקיים בין חלק מן ההלכות לבין עקרונות מוסריים. ובסוף הצעתי מודל אחר שלי, שלדעתי פותר את הבעיה בצורה מושלמת. זאת אומרת, לא צריך להידחק בשום דבר, פשוט בגלל שאין בעיה. ההלכה בכלל לא אמורה להתאים לעקרונות מוסריים, כי מטרתה היא לא לשאוף לעולם מוסרי יותר, אלא לעולם מתוקן יותר מבחינה דתית. השאיפה לעולם מתוקן מבחינה מוסרית, מסורה למלך, כמו שכותב הר"ן. ולכן לפעמים באמת המלך יצטרך להתערב ולחרוג מההלכה, במקום שבו ההלכה פוגעת בצורה אנושה מדי במטרות המוסריות. ולכן גם הר"ן כותב שאנחנו לא צריכים להיבהל מזה, לא צריכים לקבל רגשי נחיתות מהעובדה שהמערכת שלנו פחות מוסרית ממערכות אחרות, א', בגלל שהיא לא אמורה להיות, כי יש לנו את המוסר במקביל להלכה, והוא כמובן מוסרי כמו כל, כמו המוסר של כל עם אחר, זה אותו מוסר. וב', בגלל שיש מי שאחראי לתקן בעיות שיבצרו בגלל ההבחנה הזאת. זאת אומרת, התנהלות דתית נטו או הלכתית נטו, באמת תיצור חברה שבמידה רבה תעשה דברים בעייתיים בחינה מוסרית. ולכן בשביל זה יש מלך שייתן תיקונים, שמידי פעם יתערב ויראה שהעסק הזה בכל זאת שומר על צלם אנוש, או צלם חברתי תקין. התמצית של החידוש בתמונה הזאת, זה בעצם היכולת לחיות תחת שתי מערכות נורמטיביות מקבילות, שלפעמים יכולות להיות גם סתירות ביניהן. אוקיי? סתירות, מה שקראתי בעצם קונפליקטים ולא סתירות, כי זאת לא סתירה. אין בעיה ששתי מערכות כאלה סותרות אחת את השנייה. כמו שדיברתי על השוקולד, שהוא כן, שהוא טעים וגם משמין, ואין סתירה בין מי שאומר שהוא טעים לבין מי שאומר שהוא משמין. זה נכון? יש קונפליקט במובן הזה שצריך להחליט מה לעשות. לאכול אותו או לא לאכול אותו, וכאן כבר צריך לבחור את אחת משתי האפשרויות. וגם אם בחרנו את אחת מהאפשרויות, זה לא אומר שההנמקה של האפשרות השנייה היא לא נכונה. תגיד שבחרתי לאכול את השוקולד. אז מה זה אומר שמי שאומר שהשוקולד משמין טועה מבחינתי? לא, הוא לא טועה. רק אני חושב שההנאה שווה את הסיכון להשמין, אוקיי? ולהפך. לכן בעצם מדובר פה בקונפליקט ולא בספירה. בסוף, הגענו לכמה דוגמאות שבהן אפשר לראות את המשמעות של העובדה שאנחנו משמעות של התפיסה שאנחנו רואים את ההלכה ואת המוסר כשתי קטגוריות בלתי תלויות, שאנחנו מחויבים לשתיהן במקביל. אמרתי למשל בעיות של מה שבדרך כלל מכנים בעיות של הלכה ודמוקרטיה, או תורה ודמוקרטיה, או הלכה ומדינה, או מין משהו כזה. נגיד שיש עיקרון הלכתי מסוים שאומר X, אבל המדינה קבעה לא X. אז עכשיו אני בקונפליקט, מה לעשות, לציית להלכה או לציית למדינה. בדרך כלל, האנשים דתיים טוענים שלא יכול להיות שאתה נמצא בקונפליקט. אם אתה דתי, אז ברור שאתה צריך לציית להלכה. המדינה אומרת לו, ככה צריך שהוא להסתדר עם זה, אוקיי, אולי יהיה לי אפילו יותר לציית להם כדי שלא יזרקו אותי לכלא, אבל אני לא נמצא בקונפליקט אמיתי, כי הם תופסים את זה כסתירה, ובסתירה אי אפשר להימצא. אבל אני טוען שאת לא סתירה, זה קונפליקט. ולכן אני כן יכול להימצא בקונפליקט כזה, ואני יכול להיות מחויב גם להלכה וגם לעקרונות הדמוקרטיה או לחוקי המדינה או מה שלא יהיה, גם במקום שהם סותרים את ההלכה. חזיתית, לא בעקיפות ולא בפתרונות ולא אני אעשה את זה ביד שמאל או כל מיני דברים כאלה. אז זה יותר חזיתית ואני עדיין מחויב לזה, ואין עם זה שום סתירה אין בזה שום סתירה למחויבותי להלכה. אני יכול להיות מחויב לשתי מערכות מקבילות למרות שיש ביניהן סתירה. ואז למשל, הבאתי דוגמה נדמה לי לעניין הזה, אני לא יודע מה, נגיד, אני רוצה לדבר על נישואין אזרחיים, אני כבר לא זוכר איזה דוגמאות הבאתי, אבל אני רוצה לדבר על נישואין אזרחיים למשל. אני טוען, וגם מוכן להילחם בשביל זה, שהמדינה חייבת לאפשר נישואין אזרחיים. כולל נישואין של כהן לגרושה, כולל נישואין של יהודי לגויה, וכל מיני דברים כאלה, ואני אלחם בשביל זה. למרות שאני חושב שהלכתית זה אסור, נישואים אזרחיים זה נגיד איסור קלוש בכלל, אבל ודאי שיהודי וגויה זה איסור משמעותי, וכהן וגרושה זה לאו ברור, ועדיין אני מחויב להלכה, ובו בזמן אני אלחם בשביל זה, כי אני מחויב גם לערכי הדמוקרטיה. וברמה הדמוקרטית מדינה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה לא לאפשר לזוגות שרוצים בזה להתחתן. בשלב הבא מישהו אחר יעלה כן, לשלטון, יעבירו ברוב קולות שאסור להתחתן לנישואים דתיים. כי הם חושבים שנישואים דתיים זה משהו חשוך, נותן בעלות לבעל על אשתו, ולכן הם יאסרו בחוק נישואים אזרחיים, כמו שבאירופה אוסרים שחיטה, וכל הדברים כאלה. ושוב פעם, גם את הדבר הזה עצמו, אפשר לפרש כטיעון פרגמטי. אם אתה תעשה את מה שאתה באמת חושב, אתה תחטוף בחזרה. אבל אתה באמת חושב, באמת, לו זה תלוי בך, באמת זה מה שהיית עושה. רק משיקול פרגמטי, אני אומר, אין ידנו תקיפה ודרכי שלום וכל האפולוגטיקות המקובלות, ולכן אתה בעצם אומר, טוב, לא איך שירדרה, כן? אני לא יכול להוציא לפועל את מה שאני באמת הייתי רוצה לעשות. זה הגישה המקובלת ביחס לדברים כאלה. אבל, כן, אלה שלא מתנגדים לנישואים אזרחיים במסגרת המדינה, הם בדרך כלל מנמקים את זה ומבססים את זה על שיקול פרגמטי. אני רוצה לטעון שזה הרבה יותר מזה. אני אלחם בשביל זה, לא שאני לא אתנגד לזה, אני אלחם בשביל זה, כי אני חושב שמדינה דמוקרטית חייבת לאפשר את זה, חייבת לאפשר את זה, ואני מאמין בערכי הדמוקרטיה ומחויב להם, מבחינתי זה חלק מהמערכת המוסרית שאליה אני מחויב, וזה לא סותר את העובדה שאני מחויב להלכה, כי ההלכה אין מטרתה להשיג מטרות מוסריות, אז אני אלחם בהלכה, לטובת ההלכה בהקשר הדתי, ואני אלחם לטובת המוסר בהקשר המוסרי, הדמוקרטיה, בהקשר המוסרי. נפקמינה למשל במובן הפרקטי, אם יש בן אדם, נגיד שחזרה סנהדרין, ושלטון התורה חזר למקומו, יש לנו עכשיו את כל הסמכות, מה שאנשים רועדים ממנו הרי פחד מוות, מי שהם היו מציעים לאנשים מיליון דולר, ושיסכימו לזה שיש שלטון הלכתי, הדתיים יהיו האחרונים שיסכימו לזה. ובצדק, בגלל שהם לא יודעים מה לעשות עם מצב כזה. כי ברור לכולם שאתה חייב באמת לאפשר לאנשים את החופש, האמונות והדעות שלהם. מצד שני, אתה לא יודע איך זה יסתדר עם תפיסת העולם הדתית שלך. אז הנה אני מציע פתרון. אני טוען שאפשר להיות מחויב גם לזה וגם לזה. אני אומר יותר מזה. גם במקומות שבהם אנחנו נכפה על מצוות. כופין על המצוות. ואדם שירצה לא לעשות מצווה או לעבור עבירה, אנחנו נכפה עליו. אוקיי? אבל כהן שירצה לשאת גרושה, אני אלחם על זכותו לשאת אותה. איך זה מסתדר? אז תלוי. אם זה כהן שלא מאמין בכל העניין הזה, אני חושב שלגביו לא שייכת כפייה. כפייה היא חסרת משמעות, זה הבן אדם אנוס לגמרי, הוא גם אם תכפה עליו זה לא יעזור כלום. מצוות שנעשות מתוך כפייה אין להם שום ערך. ולכן הבן אדם הוא צריך להשאיר אותו לנפשו, שיעשה מה שהוא מבין, לכל היותר לנסות לשכנע אותו. תחזיר אותו בתשובה, לשכנע אותו שהוא נהג לא בסדר. אבל כל עוד זה מה שהוא חושב, אין מה לעשות עם זה ואין שום אפשרות, ובוודאי לא גם חובה לכפות עליו את הדבר הזה. אדם ש... ואז, ועל אדם כזה, אני אלחם שהמדינה תאפשר לו לשאת את הגרושה. כהן כזה, אני אלחם שהמדינה תאפשר לו לשאת את הגרושה. אדם שכן מקבל את המערכת ההלכתית, ועושה את זה מתוך יצר, שם יכול להיות שאנחנו נצטרך לכפות עליו לא לעשות את זה. כמו שאנחנו כופים על חוקים, באופן כללי, גם מדינה דמוקרטית, כופה אנשים לא לעבור על החוקים. ולכן צריך להבחין פה בין שני סוגי עבריינים, שני סוגי אנשים שבעצם רוצים לעשות את הצעד הזה. האם מדובר באנשים שההלכה אומרת לי שאני צריך לכפות עליהם לא לעשות את הצעד הזה? אז פה אני כנראה אצטרך לבלוע רוק, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני כנראה אצטרך לכפות, כל עוד הדבר יהיה בידי. הרי אם יש בן אדם שלא מאמין בכל המערכת הזאת, יהודי, כהן, לכל המהדרין, עם מגילת יוחסין עד אהרון הכהן, אבל הוא לא מאמין. טוב, הוא פשוט אתאיסט גמור, הוא לא מאמין בכלום. אחד כזה בעיניי אין שום, ודאי לא חובה וגם לא הצדקה, לכפות עליו לעשות משהו, וכיוון שכך, אין שום סיבה בעולם למנוע ממנו, על ידי המדינה, לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, זאת מדינה דמוקרטית. ולכן אני לא רואה שום סתירה במחויבות כפולה כזאת. אני אלכן לפתוח את המקוואות לפנויות, כן, לרווקות, כמו שיש איסור על קבילת רווקות. יותר מזה, פה אני חושב שגם במובן ההלכתי זה כדאי, כי בסך הכל אתה חוסך איסור דאורייתא של מיתה, ואתה עובר על איסור דרבנן כזה או אחר, שבמקום אנחנו עוברים עליו. וכן הלאה, זה הדרך, כן, נישואין הומוסקסואליים, ובוודאי אפשרות להומוסקסואלים לאמץ ילדים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שבהקשר הדמוקרטי אני אלחם בשבילם, ובהקשר ההלכתי אני חושב שזה אסור. האימוץ לא אסור, אבל היחסים ההומוסקסואליים אסורים. אוקיי? אז בכלל, בעניין הזה יש המון, תראו, המון, כאלה זה טאבויים, כן, ביחס של אנשים דתיים לדברים האלה. אף אחד לא מעלה בדעתו לבנוע מזוג שלא שומר שבת לאמץ ילד. עכשיו, אי שמירת שבת לא פחות חמור מהומוסקסואליות. מי שכופר בשמירת שבת, כופר בכל התורה כולה. עכשיו מומר לכל התורה כולה. יותר מזה, מי שלא שומר שבת, אז הוא סתם עבריין. שישמור, מה אכפת לו? למה זה מחיר כל כך גבוה, כל כך כואב לו? הומוסקסואל, לדרוש ממנו לשמור על ההלכה, זו תביעה שדורשת ממנו מסירות נפש מטורפת. זה בן אדם שימנע את עצמו מיחסים, יחסי אישות, כל חייו, נגד הנטייה הטבעית שלו. זו דרישה מטורפת. עכשיו, אין לי פתרון כרגע, אני לא יודע, אני לא חושב שאני יכול להתיר לו את זה הלכתית. אבל להגיד שהוא כזה עבריין שצריך להילחם נגדו, איזה עבריין? אם יש מישהו שהוא לא עבריין, זה מישהו שעובר את העבירה הזאת. כל שאר העבירות זה עבריינים הרבה יותר גדולים מזה. אבל זה, בן אדם, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז לכן, העובדה שדווקא נגד הדבר הזה נלחמים, מצביעה על זה שהמוטיבציות הן לא מוטיבציות דתיות. זה לא בא מהמקום הדתי. זה בא מכל מיני טאבויים, אנשים התרגלו לזה שזה נורא והיום, זה שפלות נוראית ואיומה, ואגב, הרבה פעמים מתייחסים לזה כשפלות מוסרית לקשר הומוסקסואלי. אני לא רואה מה השפלות המוסרית פה, אני לא רואה בזה שום בעיה מוסרית. יש פה איסור הלכתי. אבל עוד פעם, אותם אלה שמזהים את ההלכה עם המוסר, אז הם מוצאים את עצמם נאלצים לראות בכל דבר שהוא איסור הלכתית, גם שפלות מוסרית. אני שאני לא רואה קשר בין ההלכה לבין המוסר, אין לי שום בעיה להגיד שאין בזה שום בעיה מוסרית, לא פוגע באף אחד, להפך, האיסור פוגע באנשים, לא היתר, ומצד שני זה אסור הלכתית, מה אני אעשה? ברמה הלכתית זה אסור, אני לא מחויב לחבר את ההלכה עם המוסר, או דוגמה אחרת שכתבתי עליה איזה טור באתר שלי, ששם הסברתי את ההפרדה הזאת שאני עושה בין ההלכה לבין מוסר, על הביקורות שעלו ביחס לרב הצבאי אייל קרים, לא יודע אם הוא עדיין הרב הצבאי, הוא היה, אני לא יודע, הרב אייל קרים, הרב הצבאי הראשי, שהיו לו כל מיני התבטאויות לגבי אשת יפת תואר, כן, שבעצם מותר לאנוס שבויות גויות. אז מישהו שאל אותו, עוד לפני שהוא היה רב ראשי, מישהו שאל אותו בעבר, האם ההלכה באמת מתירה, אז הוא אמר, בהחלט כן, יש אשת יפת תואר, וזה מותר על פי ההלכה, וכו' וכו'. אז לפני שמינו אותו להיות רב צבאי ראשי, היו על זה ביקורות מטורפות, ודרשו לבטל את המינוי וכו'. איזה מין דבר זה, איך אפשר למנות מישהו כזה, ואז הוא התנצל כמובן, ודבריו הוצאו מהקשרם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז דבריו לא הוצאו מהקשרם, ומה שהוא אמר זה בדיוק זה, ומה שהוא אמר גם לגיטימי לחלוטין, התורה בהחלט מתירה את זה, לפי רוב הדעות. מה זה קשור? אבל מה שהיא מתירה, היא מתירה את זה הלכתית. אבל השאלה אם הדבר הזה מגונה מוסרית, ברור שהוא מגונה מוסרית. התורה לא עוסקת בזה. התורה מדברת על השאלה אם יש פה איסור הלכתי, לא האם זה לא מגונה מוסרית. אבל יותר מזה, כל הבעיות שהמפרשים רואים באשת יפת תואר, אם תשימו לב, הבעיות הן ביאת גויה, לא אונס. כל הבעיה זה רק איך מתירים לו לבוא על גויה, או להתחתן עם גויה. גייר אותה, לא משנה, לבוא על גויה, אוקיי? זו השאלה שבה עוסקים כולם, דברת תורה כנגד יצר הרע, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זאת השאלה. לא מטריד את אף אחד בקצה הצ'ופצ'יק שלו, שמדובר פה באונס, של אישה שלא רוצה. למה לא? אפשר להגיד, טוב, זאת אדישות מוסרית, אגב, בחלק מהמקרים אני חושב שזה באמת נכון, זה נובע מהאדישות מוסרית, חלק אגב מהאדישות המוסרית הזאת נובע מאותו חיבור בין ההלכה לבין המוסר, כי אנשים חושבים שאם ההלכה מתירה, אז ממילא גם אין, לא יכולה להיות פה בעיה מוסרית, אז זה גם קשור לעניין. אבל חלק אחר אומר, זה לא אדישות מוסרית, אלא זאת קביעה הלכתית. אם תשאל את אותו אדם מה דעתו המוסרית על זה, הוא בהחלט יכול להגיד לך שמתנגד לזה ממרצות. זה שאנחנו מתירים את זה הלכתית, לא אומר מאומה על היחס המוסרי המתבקש למעשה כזה. שני דברים לגמרי שונים. ולכן בהחלט ייתכן שאני אגיד לחייל כזה, אסור לך בשום אופן מוסרית לעשות את זה. אין איסור הלכתי. עכשיו, במובן הזה אני יותר גרוע מהעמית הגוי או החילוני שלי. למה? הוא חושב שזה גם איסור הלכתי? לא. הוא מדבר על האיסור המוסרי, לא על האיסור ההלכתי, ההלכה מעניינת אותו כטיפת השום. נו, אז ברמה המוסרית גם אני מסכים שזה אסור. כל מה שאני רק טוען, זה שמעבר לאיסור המוסרי, איסור הלכתי אין פה. לפחות כשיש יצר, כי גם שם אומרים חז"ל דיברה תורה כנגד יצר הרע, וזה לא גלט גם הלכתית, אבל הלכתית התירו את זה. אבל כל הדיון שאני מתירו או לא התירו, ומה הבעיה, הוא דיון הלכתי, של ביאת גויה, זה בכלל לא קשור לאונס. האונס הוא לא בעיה הלכתית, הוא בעיה מוסרית. ובבעיה מוסרית לא נוגעים בסוגיה הזאת. זה אסור מוסרית, ואני עושה את זה מוסרית בדיוק כמו אמיתי החילוני או הגוי. אין שום הבדל בינינו. לכן כל הביקורת הזאת היא ביקורת של חוסר הבנה מוחלט. אגב, גם של המבקרים וגם של המבוקרים. כי הרב קרים שענה על זה, זה אותו חוסר הבנה בדיוק. כי גם הוא הבין שיש פה איזושהי ביקורת, והוא היה צריך לצאת ממנה איכשהו בשלום. והוא לא אמר להם, חברים, אני אמרתי אמירה הלכתית. במובן המוסרי, אני לגמרי איתכם, זה הכל. כלומר, זה היה פעם, והיום זה אחרת, וזה, ודברה היו תשומי הקשרם, וכל מיני, היו שם טילי טילים של אפולוגטיקה, לא רק מצידו, אלא מצד כל המסבירנים הדתיים המקובלים, האפולוגטיקות הדתיות המקובלות הן תמיד כאלה. ואני אומר, אין צורך באפולוגטיקה. ברמה המוסרית אין מוסר תורני ומוסר אחר. יש מוסר נקודה, והמוסר הזה מחייב את כולם. ואם זה לא מוסרי לאנוס אישה, אז זה לא מוסרי לאנוס אישה, גם אם אתה יהודי וגם אם אתה גוי. זה לא משנה כלום, אין הבדל ביניכם במישור המוסרי. הדיון ההלכתי עוסק רק ביהודים, ועוסק רק בפן ההלכתי, בחול העניין האלוהי, לפי הר"ן. שום קשר למוסר. אז הנה דוגמה למשל, לדיון שלם, ששני הצדדים, גם המבקרים וגם המבוקרים, גם הדתיים וגם החילוניים, נופלים באותו קשר. כי שניהם מזהים הלכה עם מוסר. אבל הזיהוי הזה הוא שגוי, זה פשוט לא נכון. וכל הבעיות האלה של הלכה ומוסר, הן הראיה. מה אתה מספר לי שמבחינת התורה זה אולטרה מוסרי, לאנוס אישה? מין שטויות אלו. ברור שזה לא מוסרי. השאלה אם יש בזה איסור הלכתי, זה דיון אחר. אמרתי שהתורה, גם בהלכות, חילקתי את ההלכות האלה לשלוש קטגוריות, הלכות מוסריות, הלכות אנטי-מוסריות והלכות א-מוסריות. ואמרתי שגם בהלכות המוסריות, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך, תלך כמוך וכו', כל ההלכות המוסריות, השכליות, גם שם לדעתי הציווי הוא לא ציווי מוסרי. האיסור לרצוח זה לא האיסור המוסרי לרצוח, האיסור המוסרי לרצוח שייך למוסר. הפסוק לא תרצח קובע שיש בזה גם בעיה דתית, חוץ מהבעיה המוסרית. כן, זה לא, אין, ההלכה לא עוסקת במוסר. ועשית ישר והטוב, זה פסוק שעוסק במוסר, ולא בכדי הוא לא נכנס למניין המצוות, אצל אף מונה מצוות. אף מונה מצוות שאני לפחות זוכר כרגע. בטח לא המרכזי. אוקיי? אין, לא נכנס, כי הוא לא חלק מההלכה. למה? הרי התורה מצפה מאיתנו לעשות את הישר והטוב, להיות מוסריים. נכון? היא מצפה מאיתנו, לא מצווה עלינו. היא מצפה מאיתנו, זה מוסרית. ציווי זה שייך להלכה. שני דברים שונים. עכשיו, בסוף הגענו להכרעת דילמות. כשאנחנו נמצאים בשתי כפופים, אני חוזר עכשיו למהלך שלנו, כשאנחנו כפופים לשתי מערכות נורמטיביות, ולפעמים יש סתירות בין הנורמות של שתי המערכות, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, אז נכון, סתירה אין פה, זה רק קונפליקט, אבל את הקונפליקט מה אני עושה איתו? איך אני מחליט מי גובר? מה אני עושה בפועל? וכמו שאמרתי בסוף הפעם הקודמת, כאשר יש סתירה בין המוסר לבין ההלכה, מבחינתי זאת סתירה בין שני רצונות של הקדוש ברוך הוא, שתי ציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, וכיוון שכך יש פה קונפליקט, ולא רק שאין פה סתירה אלא זה קונפליקט, אלא שבקונפליקט גם לא תמיד ידה של ההלכה תגבר. לפעמים יד המוסר צריכה לגבור. ואמרתי שכדי להכריע קונפליקט בין ההלכה לבין המוסר, ברור שאני לא יכול לעשות את זה במסגרת ההלכה, וגם לא יכול לעשות את זה במסגרת המוסר. כי זה, הדילמה היא בין ההלכה לבין המוסר, לא יכול להיות שאחד מבעלי הדין יהיה השופט. ההכרעה מי גובר צריכה לבוא מאיזושהי מערכת שקודמת לשתי המערכות האלה, או כוללת אם תרצו, את שתי המערכות האלה. אבל לפני כן אני רוצה לעסוק בדילמות בתוך ההלכה, או דילמות בתוך המוסר. הרי גם שם יש דילמות, קונפליקטים. הזכרתי את הסטודנט של סארטר, כן, ש... התלבט האם לברוח מפריז ולהצטרף לצבא צרפת החופשית, ללחם נגד הנאצים, או להישאר בפריז הנצורה או הכבושה, סליחה, ולעזור לאימא שלו המבוגרת, שיכולה, אוקיי? דילמה מוסרית, זה לא דילמה בין הלכה למוסר, זה דילמה בין שני ערכי מוסר. האם בן אדם כזה חי בסתירה? ברור שלא. שני הערכים האלה לא סותרים זה את זה, הערך של לחימה ברוע, והערך של לעזור לאימא שלו המבוגרת, לא סותרים זה את זה, אין שום סתירה בלזה שמחזיק בשניהם. נוצרה סיטואציה שבה הערכים האלה מכתיבים צעדים הפוכים בפרקטיקה. ולכן נוצר פה קונפליקט, לא סתירה. אבל כמובן עדיין צריך איכשהו להכריע את הקונפליקט. אוקיי, אז מה אני עושה במצב כזה? מה שאני בעצם צריך לעשות זה לבנות סולם ערכים. לקבוע אם המלחמה ברוע נמצא יותר גבוה בסולם מאשר העזרה לאימי המבוגרת, או להפך. ברגע שבניתי את סולם הערכים, אז הערך שנמצא גבוה יותר גובר, כמובן מאוד פשטני, אבל בגדול, לכאורה זה מה שצריך לעשות. אוקיי? אז זה הנקודה. לכן יש גם בקונפליקט בתוך ההלכה, או נגיד פיקוח נפש בשבת, זה קונפליקט בתוך ההלכה בין ערך הלכתי לערך הלכתי אחר. וקודם הזכרתי את סארטר שזה קונפליקט בין ערך מוסרי לערך מוסרי אחר. לכן קונפליקטים קיימים גם למי שמחזיק במערכת נורמטיבית אחת. זה לא חוסך לך קונפליקטים. ולכן אני לא רואה שום בעיה עקרונית בלהחזיק בשתי מערכות נורמטיביות, גם אם יש קונפליקטים ביניהם. זה לא שונה מהותית מקונפליקט שנמצא גם בתוך מערכת אחת שאני מחזיק בה. עוד לא אמרתי מה עושים ואיך מכריעים, אבל בכל המקרים האלה צריך לחפש איזושהי דרך הכרעה, אבל אין שום סתירה עקרונית בעצם ההימצאות בקונפליקט. אין איזה שום בעיה. טוב, אז עכשיו בואו ננסה להבין קודם כל מה אנחנו עושים בתוך מסגרת אחת, לפני שאני מדבר על שתי המערכות. זה כבר לא יהיה שונה מאוד, אבל בואו נדבר קודם כל בתוך מסגרת אחת. אני אתחיל רגע עם ההגדרה של מה זה ערך בכלל. יש ישעיהו ליבוביץ' כותב בכמה מקומות, יש לו למשל מאמר בסוף הספר שלו על אמונה, היסטוריה וערכים. כל הספרים זה אסופת מאמרים, כן, זה לא ספרים שהוא כתב, אבל בסוף יש מאמר על ניתוק של, היה ויכוח ציבורי גדול בארצות הברית, על איזה נערה בשם קארן, שחלתה באיזה מחלה סופנית עם הרבה סבל, והייתה דילמה אם לנתק אותה ממכשירים, להשאיר אותה למות או לא. וויכוח מאוד מאוד גדול, והוא כתב על זה מאמר. והטענה שלו שם הייתה, שהוא מתנגד לנתק אותה ממכשירים, בגלל שערך החיים, כמו כל ערך בכלל, לא ניתן לרציונליזציה. מה זאת אומרת? אם אתה בעצם מנתק אותם ממכשירים, מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שהחיים שווים רק כל עוד אתה חי אותם בשופי, בנחת, בלי סבל. החיים הם אמצעי, הם לא מטרה. אם החיים לא מביאים לי את החיים בנחת, את הנחת, אז הם לא שווים. ואם אני סובל, אז אפשר לזלזל בערך החיים, ולנתק את הבחורה הזאת מהמכשירים, לשלוח אותה למות. בעצם הפכת את החיים לאמצעי, ואז זה כבר לא ערך. כי ערך במהותו הוא לא אמצעי שמיועד לשרת משהו. ולכן החיים לא מיועדים לשרת נוחות. אוקיי? ולכן הטענה היא שאתה לא יכול, במקום שבו יש חוסר נוחות, אפילו חוסר נוחות קיצוני, אתה לא יכול להגיד שאין ערך לחיים במצב כזה, כי אם אתה אומר את זה, אז בעצם לדעתך אין בכלל ערך לחיים. החיים הם אמצעי, יש ערך לנוחיות, או לחיים מאושרים, לאושר, אבל לא ערך לחיים. החיים הם אמצעי שנותן לי את האושר. כל עוד הוא עושה את זה, הכל בסדר. אם הוא לא עושה את זה, אני זורק אותו לפח. זה לא נקרא ערך החיים. ערך החיים פירושו של החיים יש ערך נקודה, בלי קשר לשאלה את מה הם משרתים, והאם הם אכן משרתים את מה שהם צריכים לשרת. אוקיי? טענתו בעצם, עכשיו אני ארחיב את זה יותר, הטענה שלו אומרת את הדבר הבא. כאשר אני רוצה להכריע לגבי התנהגות כלשהי, אם צריך לעשות אותה או לא צריך לעשות אותה, אני מביא לזה נימוק ערכי. אני אומר, אסור לרצוח. למה? כי יש ערך לחיים. ולכן אסור לרצוח. אז הערך הוא ההנמקה להוראה המעשית. נכון? כשאני אומר, אסור לרצוח, זה ההוראה המעשית, הערך הוא ההנמקה. הערך אומר, יש, לחיים יש ערך, אסור, זאת אומרת, האיסור לפגוע בהם הוא עם ערך שלילי, כי הפגיעה בהם יש לערך שלילי, וההוראה המעשית זה שאסור לרצוח. עכשיו השאלה, מה מנמק את הערך? למה הערך הוא נכון? למה יש ערך לחיים? אם אני אשאל למה אסור לרצוח, אז תענו לי כי יש ערך לחיים. עכשיו אני אשאל אתכם כן, אבל למה יש ערך לחיים? מה עונים על זה?
או שמתרצים כמו באמת מי שחושב פרגמטית שלחיים יש ערך בגלל שזה נותן לי משהו, ענה או משהו אחר, ערך אחר בעצם, או שעוצרים פה ואומרים שזה אקסיומה.
חזרנו לרדוקציה, נכון? זאת אומרת, בעצם חזרנו לזה שכשאתה אומר שיש ערך לחיים כי הם נותנים לי X, Y, Z, בעצם אתה אומר אין ערך לחיים, יש ערך ל-X, Y, Z, לא לחיים, חיים הם אמצעי. נכון? כמו שלהחזיק בכסף, אין לזה ערך מוסרי. למרות שעם כסף אפשר לעשות הרבה דברים טובים, אבל כסף הוא אמצעי, הוא לא ערך לעצמו. ואז אני אשאל אותך, אוקיי, החיים הם ערך כדי להשיג עושר, ולמה עושר הוא ערך?
באיזשהו שלב אני חייב לעצור, אבל אני יכול להמשיך כמה שאני רוצה להמשיך.
אתה לא יכול להמשיך כמה שאתה רוצה, אתה תמצא את עצמך מאוד מוגבל. מתישהו אתה תצטרך לעצור, ואז כשאתה תעצור אני אשאל אותך למה, מה תענה לי? ככה. אמנם ככה זה לא תשובה, מקובלנו מהורינו עד גיל שנתיים שככה זה לא תשובה, אבל ככה זה תשובה נהדרת. ככה זה התשובה הכי יסודית שעומדת בבסיס כל התשובות האחרות. ככה פירוש הדבר, הדבר הזה נכון מתוך עצמו. הוא לא דורש הנמקה על בסיס שנמצא מחוצה לו. זה הפירוש ככה. עכשיו אני רוצה להבחין פה בין שני סוגי ככה. יש ככה שהוא שרירותי. למה החלטתי לאכול את הסוכריה הזאת ולא את הסוכריה הזאת? ככה. עשיתי הגרלה, לא יודע, בא לי. בסדר? אין לי הסברים. אני רוצה להסביר ככה. ככה הכוונה שרירותי. יכולתי לעשות גם את ההפך, ובאמת אין העדפה לאופציה הזאת על האופציה השנייה. בחרתי בהגרלה שרירותי. זה סוג אחד של ככה. סוג אחר של ככה, למשל, אם אני אשאל אתכם, מי אמר לכם שבין, איפה אתם יודעים שבין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד? האקסיומה של הגיאומטריה האוקלידית, כן? מאיפה אתם יודעים ששני מקבילים לא נפגשים אף פעם?
בדקנו ולא מצאנו אופציה
אחרת. לא מצאתם, לא מצאתי אינה ראייה. אולי יש.
למה זה אקסיומה?
היגיון.
לא, מה זה מילה? אני שואל אתכם למה.
היגיון.
כולם מסכימים שככה זה הדבר.
כולם מסכימים, אם כולם היו מסכימים שאני אקפוץ מהגג, הייתי קופץ מהגג?
כן, כמו במצדה. גם הגיוני שזה מה שהיינו עושים.
מה זה כולם מסכימים? אז מה אם כולם מסכימים? אם כולם מסכימים לדבר לא נכון, אז אני אסכים לו. זה שכולם מסכימים זה לא אומר כלום. לכל היותר זה אולי אינדיקציה לכך שזאת אמת. זאת לא הסיבה לזה שזאת אמת. אפילו לא אינדיקציה. אם כולם מסכימים זה כנראה לא נכון. זאת ההנחה שלי, עד שלא הוכח אחרת. אבל לא משנה, זה דיון אחר. אבל הנקודה היא, אין לי הסבר. זה נכון מתוך עצמו. כשאתה שואל אותי למה, אתה בעצם מצפה למשהו אחר שיבסס את הטענה הזאת. אבל גם על המשהו אחר הרי תוכל לשאול אותי למה. מאיפה אתה יודע אותו? ואז אני אתן לך עוד משהו אחר, ואז תשאל גם עליו, וגם עליו אני אגיד לך עוד משהו אחר. בסוף בסוף אתה תעצור. איפה נעצור? נעצור במקום שבו אנחנו רואים ככה. אבל פה צריך להבין טוב. אם הככה שאני יוצר בו זה ככה שרירותי, פירוש הדבר שגם כל מה שבניתי עליו הוא שרירותי. תסתכלו על האקסיומות. נגיד, בניתי את הגיאומטריה על האקסיומות. עכשיו שואלים אותי למה האקסיומה נכונה, אני אומר ככה. אם הככה הזה פירושו שרירותיות, אז זה אומר שגם המשפט שבסכום הזוויות במשולש 180 מעלות, גם הוא שרירותי. כי הוא הוכח על בסיס אקסיומות שהן שרירותיות. אז אין שום משמעות לכל העסק הזה, אז הכל שרירותי. אבל הרי אני יודע, סכום הזוויות במשולש הוא באמת 180 מעלות. זה לא שרירותי. ברור שזה נכון. אני גם יודע שבין שתי נקודות בחיים לא תמצאו יותר מקו ישר אחד. אפילו לא אחד ברבע. או הרציף של הוגוורטס, כן, 5 ו3/4, וזה הולך שם. הטענה היא ש... אני אומר לכם ככה, בהקשר הזה, זה לא ככה שרירותי, אלא זה ככה כי זה מובן מאליו, כי זה נכון בבירור, לא כי זה שרירותי. זה שני דברים שונים. יש דברים מסוימים שמכונותם מובנת מאליה, יש לי איזושהי ברירות בלתי אמצעית בכך שזה נכון, ולכן אני לא נזקק לנימוקים אחרים כדי לבסס את זה. כי אם אני נזקק לנימוקים אחרים, הרי אני אשאל עליהם, בסוף בסוף אני אצטרך לעצור איפשהו. אני אעצור באותן טענות, אותן טענות שהן מובנות מתוך עצמן. זה מה שנקרא אקסיומה. בניגוד למה שמתמטיקאים יענו לכם, שהאקסיומה זה עניין שאנחנו מאמצים באופן שרירותי, אז אני כפיזיקאי אומר לכם שהאקסיומה זה מה שאנחנו מאמצים כי אנחנו מבינים שזה נכון.
מאיפה נובעת ההבנה הזאת, אבל זו השאלה.
תפיסה בלתי אמצעית. מה זה מאיפה? כשאתה שואל אותי מה ההוכחה, אתה מבין שאתה בעצם מניח שאני צריך לספק לך הוכחה שבעצמה בנויה על אקסיומות. אז תשאל את עצמך מה פירוש מאיפה. תסביר לי את המושג הזה מאיפה, אני אשמח לתת לך תשובה. המושג הזה מאיפה ריק מתוכן.
אני בעצם שואל את השאלה של, איך קום לו? נו, דקארט. עוד... כאילו אולי יש פה שד ש... יש פה איזה דמון ש...
נכון, מה אתה שאני אגיד?
מבלבל אותי, אני לא יודע.
על התשובה שאני אענה לך, לא תגיד לי אולי איזה שד גרם לך לחשוב כך? גם תגיד לי, נכון? אז אם אתה מחכה לתשובה, אז אתה כנראה מניח שבמקומות מסוימים, אני לא אצטרך, אני צריך לא להתחשב בשד. אלא אם כן, אתה בכלל לא מחכה לתשובה. אבל מי שלא מחכה לתשובה, מבחינתי זאת לא שאלה. שאלה זה משהו ששואלים כדי לקבל תשובה. אז אם אתה מכיר באפשרותה של תשובה, פירוש הדבר שכבר כאן, כבר כששאלת, אתה מקבל את זה שיכולות להיות טענות שנכונותן היא אינרנטית. היא לא דורשת הנמקה מחוץ עליהן. הן נכונות פשוט כי זה מובן מאליו שהן נכונות. בלי הנמקה. ועוד פעם, לא שרירותית, אלא להפך. זה ברור מאליו, לכן זה נכון. לא כי זה שרירותי. הרבה פעמים אנשים מערבבים בין שתי המשמעויות האלה של הככה, ואז הם נהיים ספקניים. הפוסט-מודרניות והספקנות למיניה. אבל זו טעות גדולה. יש שני סוגי ככה. יש לנו איזשהו כושר, ככה אני לפחות מאמין, יש לנו איזשהו כושר, אני קורא לו אינטואיציה, לתפוס דברים, לתפוס את מכונותם של דברים, לא על בסיס הנמקה קודמת, אלא מתוך עצמם, לראות שמשהו נכון נקודה. לראות לאו דווקא בעיניים, אלא בעיני השכל, או כן, באיזה, תקראו לזה חוש שישי, או מה שאתם רוצים, לא משנה שתקראו לזה. אז אם אתם לא מניחים את זה, אתם נידונים להיות ספקנים. השאלות שלכם הן לא שאלות, כי הם לא יקבלו אף פעם תשובות. מי ששואל שאלות ומחכה לתשובות, ומי שנותן תשובות, בהגדרה צריך לקבל שיש לנו כושר כזה שנקרא אינטואיציה, שאומר לנו על דברים מסוימים שהם נכונים, ואז אני יכול לבנות עליהם כאקסיומות עוד בניין, להוכיח מהם עוד טענות נוספות. בלי שאתם מקבלים את זה, אין טעם לשאול שאלות, כי אתם לא תוכלו לעולם לקבל תשובות.
הבעיה היא שנובעת כשיש אנשים שונים עם אינטואיציות שונות, לתוך העניין, בשאלה שאלת, יש אנשים שבאמת מסתכלים על חיים כערך, ויש אנשים שמסתכלים על חיים כלא ערך, כמטרה להנאה.
למה אתה חושב שזאת בעיה? אז יש לנו ויכוח. למה ויכוח הוא בעיה? אתה חושב שכן, אני חושב שלא. יכול לנסות לשכנע.
זה ויכוח שאי אפשר להגיע למסקנה. אי אפשר להגיע למסקנה.
מה לעשות? מי לידך תקע, שתמיד אפשר להגיע למסקנות. בסדר, מה לעשות? יש גם שאלות במדע שאני לא יודע לפתור אותן. בסדר, מה לעשות? יש שאלות במתמטיקה שהן בלתי פתירות. אוקיי, מה לעשות? חוץ מזה שהייתי נורא שמח לפתור את כל הבעיות שלי, אבל זה לא בעיה מהותית בזה שאני לא מצליח לפתור בעיה או לשכנע מישהו או לפתור, להכריע ויכוח. בסדר, זה כמו שאמרתי קודם, זה לא סתירה ולא בעיה, זה קונפליקט, זאת אומרת, זה משהו שצריך איכשהו לנהל אותו ולראות מה עושים איתו, אבל זה לא אומר שמצב כזה הוא בלתי אפשרי. זו לא טענה כנגד קיומו של מצב כזה. זאת מצוקה, בסדר? צריך לחשוב איך פותרים אותה. אם בכלל אפשר, אוקיי? מה שאני רוצה לטעון, זה שכמו שבגיאומטריה אני בונה איזשהו מבנה, שמתחיל מאקסיומות, ועליו אני בונה את המשפטים, או בכל תחום ידע אחר, גם בעולם המוסר, בעולם האתיקה, המבנה הוא מבנה כזה. והאקסיומות שעומדות בבסיס המבנה הזה, קוראים להם ערכים. ערך זה משהו שנכונותו נובעת מתוך עצמו, היא מובנת מאליה. היא לא דורשת הצדקה, היא לא רציונליזציה, הוא לא משרת משהו אחר, כי כשאתה נותן הצדקה לערך, אתה בעצם אומר שהוא משרת משהו. זה ההסבר למה הוא חשוב, או למה הוא נכון. אם אתה אומר שלערך לא צריך הצדקה, אז אתה בעצם אומר, הוא לא משרת שום דבר, להפך. כל מה שאנחנו עושים אמור לשרת אותו. הוא לא משרת כלום, הוא המטרה הסופית. הערך הוא המטרה. וכל מה שאני עושה או לא עושה, צריך להימדד במונחים, של סולם הערכים שלי. האם זה מתאים לערכים שלי או לא מתאים לערכים שלי? הערכים הם המטרה, הם לא אמצעים. לכן ההגדרה של ערך לפי ליבוביץ' זה משהו שהוא מטרה אתית לעצמה, הוא לא אמצעי לכלום. שלב א', שלב ב', אם זה באמת כך, אנחנו בבעיה לפחות פרקטית. למה? בואו ננסה לחשוב למשל, הרי אמרתי קודם שכשאני בדילמה מוסרית, אז כדי להכריע אותה אני צריך לבנות סולם ערכים. נכון? אני צריך לקבוע נגיד אם המלחמה ברוע, הנאצים, יותר גבוהה בסולם אשר העזרה לאימי המבוגרת או להפך. צריך לבנות סולם ערכים. בואו ננסה לחשוב איך בונים סולם כזה. אז אני צריך לדרג שני ערכים אחד מול השני. איך מדרגים שני דברים אחד מול השני? שוקלים כל אחד מהם באיזשהו קנה מידה נתון, ומשווים את המשקלים ההדדיים, נכון? כמובן פה זה לא משקל פיזי בקילוגרמים, אבל אני שוקל את הערך המוסרי של הערך הזה, הערך המוסרי של הערך הזה, ואני רואה מי שוקל יותר, אז הוא נמצא גבוה יותר בסולם הערכים, אוקיי? אבל אם ערך לא משמש למטרה שהיא מחוצה לו, אי אפשר לעשות לו רציונליזציה, אז אי אפשר לשקול אותו. תנסו לחשוב, איך הייתם בונים סולם ערכים כשאתם עוסקים במלחמה ברוע מול עזרה לאימא מבוגרת? הרי לא המלחמה ברוע משרתת משהו, זה ערך לעצמו, להכחיד את הרוע. ולא העזרה לאימא משרתת משהו, היא משרתת את האימא, אבל הערך שבשירות הזה הוא ערך מוסרי לעצמו, הוא לא משרת שום דבר. עכשיו תסבירו לי איך אני אדרג את שני הערכים האלה, איך אני אבנה מהם סולם. איך אני אדע מי יותר גבוה ממי? אין דרך לעשות את זה. אם, עוד פעם, אם שני הערכים האלה היו משרתים משהו שמחוץ עליהם, והייתי מצליח להראות שהמלחמה ברוע משרתת אותו יותר טוב, או מביאה לי יותר תפוקה במונחי אותה תוצאה, מאשר העזרה לאימי המבוגרת, אז היה לי דירוג טבעי בין הערכים. אבל אם הערך לא משרת שום דבר, אז באיזה קנה מידה אני אמדוד אותו, כדי להשוות אותו לערך השני. אין להם קנה מידה משותף, אין להם קנה מידה בכלל. זאת הבעיה שקרויה באתיקה, אתיקה אנליטית, אינקומנסורביליות של ערכים. incommensurable באנגלית, פירושו היעדר מידה משותפת. Common measure. Measure זה מידה, common זה משותף. Incommensurable, הכוונה חסר, מידה משותפת. כשאני ארצה לשאול אתכם, מה יש יותר? מים באוקיינוס או טוב לב אצל בני אדם? מה התשובה?
הם לא נמדדים באותם
כלים. לא, שבת וחיים.
באותם יחידות, נכון? אין להם מידה משותפת. הם לא נמדדים באותם יחידות. אני לא מתייחס לצ'אטים, ובטח שיש בהם פרובוקציות. היחידה שבה אנחנו מודדים את שני הדברים האלה, אם בכלל יש יחידה כזאת, היא לא יחידה משותפת. אני לא יכול לבדוק מה יותר טוב, לאכול תפוח או לעזור לאמא שלי. זה טוב הנעתית וזה טוב מוסרית. מה אתה רוצה שאני אגיד? זה יחידות מידה שונות, אין דרך להשוות אותן. אבל כיוון שלערכים לא באים לשרת משהו אחר, אין לי דרך למדוד את הערך במונחים של כמה הוא שווה, או כמה הוא משרת איזושהי מטרה. ובטח לא מטרה שהיא משותפת לשני ערכים שונים. שזה אני, מה שאני צריך לעשות כדי להשוות ביניהם. וכיוון שכך, יש לנו אמנם רק קונפליקט ולא סתירה, אבל הקונפליקט הוא לא מקרי. זה לא שאנחנו במקרה לא יודעים מה לעשות פה, הוא מהותי. קונפליקט כזה לא ניתן להתרה. אי אפשר להפיר אותו. עכשיו, זאת כבר בעיה. כי זה אומר, נכון, אין לי סתירה, אז ברמה העיונית, הפילוסופית, אני בסדר, אני ישן בשקט. אבל פרקטית אני לא אצליח להכריע בשום בעיה, בשום בעיה מוסרית.
פרקטית תמיד נוכל לראות כאילו, אתה רוצה למדוד את ה... לפי הדבר משמסביב, כמו תוצאות. למשל, בדוגמה של אותו אחד, אם נגיד הוא היה, למשל, אם הוא היה יודע מראש, אם הוא ילך ללחם בנאצים, אמא שלו תמות מיד, והתפקיד שהוא יעשה להשפיע בכלל על המלחמה.
אבל העולם ינצל.
לא, אני אומר, אם נגיד הוא יודע שהתפקיד שלו יהיה ממש לא משמעותי כמעט בכלל. אז לא, דוגמה, כאילו אני אומר, לא, אי אפשר, הוא לא יכול באמת לדעת, אבל אני אומר, כאילו, הוא יכול, זה הדבר היחיד שיכול כאילו לשקול עד כמה הוא חושב שהוא יהיה אפקטיבי פה מול אפקטיבי פה.
אני אענה לך בתרתי. א', זה מאוד היפותטי, אף פעם אי אפשר באמת, כמעט אף פעם אי אפשר באמת לעשות את זה. ב', גם מה שאתה מציע לא באמת אפשרי. אפילו במקום שהתוצאות במלחמה הן מינוריות, והתוצאות לאמא שלו הן דרמטיות. אתן לכם דוגמה שקראתי פעם במאמר של יהודי בשם שי ווזנר, מרצה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, כתב בהקדמות פעם מאמר, הוא הביא שם דוגמה הבאה, שחקן מקבל הצעה לשחק בסרט לפרסומת לסיגריות. והוא בא לחבר שלו, שהוא במקרה גם רופא, להתייעץ איתו אם לקבל את ההצעה או לא. הציעו לו לשחק בסרט, הוא יקבל על זה $1,000,000. מזכורת, אוקיי? עכשיו זה כרוך באישון של, לא יודע מה, נגיד 10 סיגריות. אז החבר שלו אומר לו, תראה, בקובעי כרופא, אני אוסר את זה עליך, כי זה לא בריא. בקובעי כחבר שלי, לך על זה ומה יותר מהר. למה? כי $1,000,000, עזוב את ה10 סיגריות. עכשיו אני שואל אתכם, איך אפשר להשוות בין $1,000,000 לבין נזק רפואי של 10 סיגריות? זה לא אותו דבר כמו... אני אשאל אתכם, מה יש יותר, טוב לב אצל בן אדם או מים בטיפה אחת, לא בכל האוקיינוס? זה ממש מעט, נכון? מים בטיפה אחת. כמה מים יש בטיפה אחת? לעומת טוב לב אצל כל בני האדם. יש אפשר לענות על שאלה כזו?
לא.
לא, למה לא? הבעיה היא לא כמותית. כשאתה מודד איכויות שונות, אז מה זה עוזר שפה הכמות קטנה ושם הכמות גדולה? זה כמות קטנה של איכות כזאת, והיא כמות גדולה של איכות אחרת, אז איך אפשר לדמות?
זה מה שאני אומר.
לכן גם במקרה שבמלחמה ברוע יהיה לי תרומה שולית אפסית, ובעזרה לאמא שלי יש לי תרומה עצומה, אבל כיוון שמדובר פה בקני מידה או ביחידות מידה שונות, אז מה זה עוזר לי ששם הערך הוא אפסי ופה הערך הוא גדול? זה אפס מים מול המון טוב לב אצל בני אדם. עדיין אי אפשר לענות מה יש יותר, כי השאלה חסרת מובן. בואו נעצור פה, כי אני רואה שהזמן מתקדם, 5 דקות הפסקה, ונחזור, נמשיך.
סבבה, יש לנו 5,300 משתמשים. זה הזמן לבנות פה פלטפורמה, זה הזמן לשפוך כסף על זה, להקים פה דייטינג, להקים פה צ'אטינג, להקים פה... לא לחכות עוד ש... טוב, עכשיו הם רואים ציונים. עוד מעט הוא לא יעניין אותם, ביי. מבין? זה הזמן להחזיק אותם בפלטפורמה. בשביל זה אתה צריך כיס עמוק, לשפוך כסף ולהוכיח להם ששווה להישאר בפלטפורמה. אני נותן לך את התשומת לב שלהם עכשיו לחודשה. אתה חייב להבין שאני צריך כסף בצוות פיתוח, בצוות יועית, וזה בזו באמת להעניין פה פלטפורם.
אני לא יודעת שצבי שרייבר שם וזה שגידו אם אנחנו בכל זה.
לא, לא,
כל מחכה.
לא
מפה
לא בניגרח. כולם אומרים לדעות.
יש באינטרנט. והכל יש לכם פה מספר משתמשים יפה, אבל זה לא זניח.
אתה לא
רוצה לזניח,
יש
לא מיומר
מה שנים
את המספר הזה, זה לא מעניין. אתה יודע, פשוט לא אתם מחזיקים מישראלי.
יכול להיות שאנחנו צריכים לעלות על מטוס של עצמך. אבל יש, אנחנו עכשיו שבוע הבא שלא מתעכן השקעה בעתיד. יש לו מבחן עכשיו, אבל זה הכל פה מתנדל.
ואז מה אם זה יהיה גם מילה, מה?
כמובן, אני אין משקיעים אנגלים, אולי בתוך זה, אני פה בשוק.
יש שם פעמים ישראלים, אני מתעודד למעלה.
או זה. אבל אני מרגיש וזה זמן, וזה צ'אנס שיעבור. זה מה שאני אומר. אני מציע את מישהו אמין שיבין שאפשר לבנות את הפלטפורמה. אנחנו לא במצב של להרים אותה. מה לעשות? אוקיי, אני לא מושלם. אני לא יודע למה הוא שלב עכשיו. אתה רוצה לזרוק את כל השנה לתוך פאק? אתה יודע, השקיע שלהם, כל הסרטים, בראש, אתה יודע, איזה סוג אנשים הוא משקיע בהם.
אוקיי. חוזרים?
הרב, מה שאני רציתי רק להגיד שאלת שדווקא הדוגמה הזאת של הטיפה, טיפה, טיפת מים וכתוב לב בעולם, זו דוגמה טובה למה שאני בעצם רציתי להגיד, שאני, ברור לי שאין לזה תשובה, אין לזה תשובה באמת, ואין לזה תשובה הגיונית. אבל אינטואיטיבית, אם מישהו יצמיד לי אקדח לראש ויגיד לי מה יש יותר, טיפת מים או טוב לב, אני אגיד טוב לב. כי בהמחשה, אני יודע שיש הרבה טוב לב, למרות שאני יודע שזו תשובה נכונה.
לזה אני מסכים לגמרי, ואני חושב שהדוגמה של השחקן עם הסיגריות היא דוגמה מצוינת, כי אנחנו כולנו היינו נותנים לו בדיוק את ההצעה הזאת. מצד אחד זה נזק בריאותי של 10 סיגריות, מצד שני זה רווח כספי של מיליון דולר. איך אפשר להשוות נזק בריאותי לרווח כספי? אי אפשר, ועדיין הייתי אומר לו, לך על המיליון דולר. זאת אומרת, ואני אחזור לזה עוד רגע, כי זו הבחנה חשובה. זאת אומרת, אולי אני כבר אגיד את זה כאן, אם אתה העלית את זה. זה אומר שיש לנו כנראה איזשהו קנה מידה אוניברסלי, שבאינטואיציה שלנו כן מצליח לשקול ערכים שונים ולהעמיד אותם זה מול זה, או לבנות סולם ערכים. אין פה, אתה לא יכול להגיד, נגיד, למה בדיוק תורמת המלחמה ברוע או העזרה לאימא. אבל אני כן יכול למשל להגיד כמה טוב יש בזה. שזו שאלה קצת שנשמעת מין לא מוגדר. אבל עובדה, זה האינטואיציה שעליה דיברת קודם, העובדה שאנחנו מצליחים להכריע קונפליקטים כאלה, בעצם אומרת שיש לנו כנראה איזשהו כלי מדידה שמודדת כמה טוב יש בדבר מסוים, בצעד מסוים. או בערך מסוים. ובמובן הזה, זה כן סולם או קנה מידה אוניברסלי, שאפשר למדוד איתו את כל הערכים, ואז לדרג אותם, או לבנות סולם, מי נמצא למעלה ומי נמצא למטה. במובן של כמה טוב יש בזה, או כמה טוב ליחידה, כן, כמה מים יש בטיפה, תכפיל בכמה טיפות יש באוקיינוס, אבל הוא מסנכרן את היחידות של ערכים שונים זו מול זו, וכן אנחנו מצליחים לדרג אותם. שזה מאוד מוזר, הערכים בעצם הם לא משרתים את הטוב. אני נשאר בהגדרה שערך לא בא לשרת שום דבר. הערכים לא משרתים את הטוב. הערכים נמדדים בכמה טוב יש בהם. זה לא אותו דבר. זה לא משהו שמחוץ לערך, שהערך בא לשרת אותו. הטוב בעצמו הוא לא ערך. זה לא שהאיסור רצח פוגע בהשגת הטוב. והטוב זה איזשהו משהו חיצוני לאיסור לרצוח. האיסור לרצוח הוא בעצמו רע, הוא לא משיג תוצאה שהיא רעה. לכן, כשאני אומר שלערכים אין מטרה שאותה הם באים להשיג, אני נשאר בזה, אני עדיין אומר את זה. ובו בזמן אני טוען שיש לנו יכולת לחייל אותם או למדוד אותם במונחים של כמה זה טוב.
רב, אבל זה פר חברה בעצם אתה כיצור חברתי, אנחנו עכשיו נמצאים בחברה מסוימת שיש לה איזשהו סולם ערכים מסוים, אבל בחברה אחרת, זה לאו דווקא נכון שיהיה לה את אותה סולם ערכים.
העובדה זה לא נכון שבכל חברה יהיה אותו סולם ערכים, זאת עובדה תיאורית. זה מתאר את המצב בעולם. אבל זה לא אומר כלום לגבי השאלה המהותית.
כמו שסולם ערכים שיש קבוע בנו, בכולנו, אבל זה שיש שוני בין כל חברה לכל סולם.
לא אמרתי את זה שזה טבוע בנו. אמרתי שיש לנו יכולת לתפוס את זה. לא אמרתי שזה טבוע בנו. יש לנו, הוא בעולם. יש לנו יכולת לתפוס את זה. עכשיו, אנשים שונים תופסים את זה בצורות שונות. כמו שבעולם מדעי יכולים להיות ויכוחים, צד אחד צודק וצד השני טועה. קיומו של ויכוח לא אומר שאין פה אמת אחת. או לא בהכרח אומר את זה. יכול להיות שיש פה אמת אחת, אני עושה את המיטב להבין מהי המערכת הזאת להבנתי, אתה עושה את המיטב להבנתך, ואם אנחנו לא מסכימים, אז אחד צודק והשני טוען, יש לנו ויכוח. לפעמים אגב אפשר לשכנע אחד את השני. אבל לפעמים לא. בסדר, אבל זה שקיימים ויכוחים, זה לא מרשים אותי בשום תחום. אז יש ויכוחים, אז מה קרה? אז אחד צודק והשני טוען.
לא, אז אתה אומר שאפשר גם להגיע לצודק וטועה גם בעניין של ערכים?
כן. זה לא צודק וטועה בוודאות, אבל גם במדע אני לא יכול להגיע לוודאות. אני מגיע למסקנות שלי. יכול להיות מישהו אחר שיגיע למסקנות אחרות. אז עכשיו, מי מאיתנו צודק? אני חושב למיטב הבנתי שאני צודק. הוא חושב שהוא צודק. אז נתווכח. בסוף בסוף ברור שאחד מאיתנו צודק והשני טועה. אבל אין לך דרך לדעת שאתה בוודאות זה שצודק. כל מה שאתה יכול זה לנסות לעשות את המיטב להגיע לאמת. זה הכל. או שתצליח או שלא תצליח. אבל זה לא אומר שאין פה צודק וטועה.
זה לעולם לא תהיה אמת מוחלטת.
נכון.
תמיד תבוא לאיזה, איזשהו... אז כשלעצמו זה לא אמת. אמת היא אמת אחרת שהיא מוחלטת.
חס ושלום.
שתיים ועוד שתיים, תמיד יהיה ארבע, נכון שזה עניין שאנחנו אמצאים.
בשום אופן לא. בשום אופן לא. אתה מזהה בין שני דברים שאין שום קשר ביניהם. שאלת האמת ושאלת הוודאות הן בלתי תלויות. אין קשר ביניהם בכלל. אם דבר מסוים הוא אמיתי, זה רק אומר שהוא מתאים למצב העניינים בעולם. האם אני בטוח בזה? זאת שאלה עליי.
ברור, לא.
זה מה קשר בין ודאות לבין אמת. אמת זאת טענה על העולם. הוודאות זה השאלה היא כמה אני בטוח שזאת האמת. שני דברים שונים לגמרי. ולכן אני לא בטוח בשום אמת, אגב. לא בהקשר המוסרי, לא בהקשר ההלכתי, לא בהקשר
האמת. נכון, זהו.
לא בשום הקשר, לא בהקשר פיזיקה גם. אני לא בטוח בשום דבר ב-100%. זה לא אומר שאין שם אמיתות. זה אומר שאני לא יכול להיות בטוח אף פעם שאני מחזיק באמת מהאמיתות האלה. זה הכל. כי אני בן אדם, בן אדם לא תמיד יכול, לא יכול להיות בטוח שהוא צודק. אז מה קרה? אז אני לוקח את המיטב שאני יכול, הכי טוב שאני יכול, זה מה שיש לי, אין לי משהו יותר טוב מזה.
אוקיי.
טוב, נחזור לענייננו. בואו, אני אתן לכם דוגמה שתחדד אפילו עוד יותר. האינקומנסורביליות של הערכים, מה שאמרתי קודם, זה בעצם אומר שזה שני ערכים, אין יחידת מידה משותפת. עכשיו נגיד שאני מצאתי פסוק, והפסוק אומר לי שיש יותר טוב לב מאשר מים באוקיינוס. זה פותר לי את הבעיה?
לא.
למה?
כי זה לא נתן לי עדיין כלי מידה. בסדר שעכשיו נניח אני מקבל את זה כעובדה.
זה נימוק, אבל אני יודע את התשובה.
אוקיי, ואני לא יודע איך להוציא ממנה שום מידע נוסף. אם אני עכשיו רוצה...
למידע הזה, לא צריך מידע נוסף. אני צריך את המידע הזה. הוצאתי את המידע הזה? אני טוען שלא. גם את המידע לא, לא רק את ההנמקה. למה? כי אין מידע כזה. הטענה שלי זה שכשאני שואל מה יש יותר, מה אם באוקיינוס או טוב לב, זה לא שקשה לי להגיע לתשובה, בלתי אפשרי מבחינתי להגיע לתשובה, הטענה שלי זה שאין תשובה. השאלה חסרת משמעות. זה לא חוסר יכולת. חשוב להבין את זה. אם זה באמת המצב, אז גם פסוק לא יעזור. הפסוק לא יכול לגלות לי שיש יותר מים באוקיינוס מאשר טוב לב אצל בני אדם. כי המשפט חסר מובן. אין שאלה והתשובות חסרות משמעות. פסוק יכול לעזור לי במקום שבו אני לא מספיק חכם להגיע לתשובה. אז הפסוק אומר לי, דע לך, התשובה היא זאת. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא הכי חכם, הוא אומר לי מהי התשובה. אני לא מספיק חכם כדי לדעת, הפסוק מגלה לי. אבל במקום שבו אין תשובה, אני לא יכול לצפות למצוא אותה גם בפסוקים. אין תשובה. אז צריך להבין שאם אני לוקח ברצינות את האינקומנסורביליות של הערכים, אז זה נועל בפניי את כל ערוצי התשובה. ננעלו בפניי דלתי התשובה. זאת אומרת, אני לא יכול לקבל על זה תשובה גם מפסוק, לא רק משיקול הדעת שלי. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לענות על זה תשובה. כי אין. לא בשביל שהוא לא יכול, אלא כי אין תשובה פשוט. שאלה חסרת מובן. אז לכן יש פה בעיה מהותית. זה לא סתם שאלה של אני לא יודע, אבל הפסוקים יפתרו לי את זה. טוב.
יש פסוק כזה, אז אתה אומר שהוא נונסנס?
כן, ברור. אני פשוט אגיד לא שהוא נונסנס, אני אגיד שלא
זה משהו. בתורה יש לך פסוק כזה, אז נניח שיש, לא שראיתי את זה.
לא.
אז אתה אומר שזה נונסנס?
אם הגעתי למסקנה ברורה שזה מה שהפסוק אומר, אז כן, אז הפסוק הוא נונסנס. מה שאני אעדיף להגיד, זה שהפסוק לא אומר את זה. לא הבנתי אותו כנראה נכון. כי אין מה להגיד, זה כמו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. זה לא, אז אני אפרש את זה באופן אחר. אין, אני לא, זה מה שהגמרא בחולין הרי אומרת, האלוהים אילו אמרה יהושע בן נון לא צייתא לי. יש דברים שגם יהושע בן נון יגיד לי אני לא אקבל, אי אפשר לקבל. זה סתירה, מה אתה רוצה שאני אקבל? אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי אני לא מקבל.
טוב, זו כבר שאלה אחרת.
אז, אז בקיצור, הנקודה היא כזאת, יש לנו באמת, זה לא סתירה, זה קונפליקט. גם, אני אומר, בין שני ערכים מוסריים, שני ערכים הלכתיים, או בין ערך מוסרי לערך הלכתי. זה אוסף של קונפליקטים, זה לא סתירות. הכל אפשרי, הכל אפילו מתבקש, אנחנו נמצאים במצבים כאלה הרבה פעמים, זה לא אפילו לא נדיר כל כך, אבל כמובן יש פה קונפליקט, וקונפליקטים צריך לפתור. מה עושים עם הפתרון? אז אני אראה לכם כמה דוגמאות שבסוף בסוף הן לא נותנות מענה שלם, אבל הן מראות שלפחות בחלק מהמקרים אני כן יכול לפתור את העניין. ניקח דוגמה ראשונה, אני אקח את הסוגיה במסכת יומא לגבי פיקוח נפש בשבת. שם יש קונפליקט בין שני ערכים ששניהם ערכים הלכתיים. לא הלכה ומוסר, זה הלכה והלכה. וחי בהם, כן, ערך החיים הוא ערך הלכתי, ושמירת שבת זה גם ערך הלכתי. עכשיו, יש לי סתירה בין שני הערכים האלה, מה אני אמור לעשות? קונפליקט, לא סתירה. מה אני אמור לעשות? הגמרא, באה השאלה כן לפני חכמים שהלכו שם בדרך, הגמרא ביומא בדף פ"ה, באה השאלה לפניהם, וכל אחד מהם הביא מקור שמסביר למה פיקוח נפש דוחה שבת. אגב, כולם מגיעים לאותה מסקנה, שפיקוח נפש גובר. ודי ברור שהתשובה הייתה ידועה מראש. הם רק מחפשים איזשהו מקור, להוציא ממנו את זה. אוקיי? לסמוך את ההלכה הזאת על מקור, אבל בעצם ההלכה הייתה ידועה. יותר מזה, הגמרא שם אפילו דוחה את רוב המקורות בטענה שהם מסבירים שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל לא יוצא מהם שספק פיקוח נפש דוחה שבת. ולכן זה לא יכול להיות מקור. זאת אומרת, לכן זה לא יכול להיות מקור, אז כנראה שספק פיקוח נפש לא דוחה שבת, מה השאלה? זה המקור, ויוצא ממנו רק ודאי דוחה וספק לא דוחה, בסדר גמור, אז להלכה, ודאי דוחה וספק לא דוחה. למה אתה דוחה את המקור? כי היה ברור להם מראש ההלכה. ההלכה הייתה ידועה, זה ודאי פיקוח נפש דוחה שבת, וגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת, זה ברור. כל השאלה זה רק מה המקור. אם המקור לא נותן לי גם את הספק, אז כנראה זה לא המקור הנכון. זה רק עוד אינדיקציה לזה שמדובר פה בדרשות סומכות, לא בדרשות יוצרות. זאת אומרת, ההלכה הייתה ידועה, ואנחנו מחפשים לה רק מקור מדרשות. עכשיו, בסוף בסוף, אחרי שדחו את כל האפשרויות שעולות שם, נשארו שתיים. רבי שמעון בן מנסיה אומר, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. כן, תחלל את השבת הזאת, אבל תרוויח חיים שיש בהם הרבה שבתות, שהוא ישמור הרבה שבתות. אפשרות שנייה, שמואל אמר, אם הייתי שם, שמואל הוא המורה, זה לא היה שם בדיון. הוא אמר, אם הייתי שם, הייתי אמר להם עדיפה מכולו, וחי בהם ולא שימות בהם. אגב, מבנה כזה מופיע בעוד מקום אחד או שניים לפחות, שיש אוסף של דעות תנאיות, ואז מגיע שמואל המורה, ומביא מקור יותר טוב מכל התנאים, ואנחנו פוסקים להלכה כמו. מעניין, כנראה רק משמעות דורשים, זה לא ויכוח הלכתי. אבל בכל אופן, זה המבנה שם. עכשיו, שימו לב לשני הנימוקים שמובעים בגמרא. במובן מסוים זה נימוקים הפוכים. למה? כי חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה בעצם דיון כמותי, נכון? הוא בעצם אומר לי, תראה, בוא נשווה את שתי האפשרויות, או שאני אחלל שבת עכשיו ואני אציל אותו, או שאני אשמור את השבת הזאת והוא ימות. בוא נשווה את התוצאות. אם אתה מחלל שבת אחת, אז הוא ינצל, תרוויח ממנו הרבה שבתות שהוא ישמור אותן, סך הכל הרווחת N-1 שבתות. שבת אחת פספסת כי חיללת אותה, אבל שאר השבתות הוא ישמור, נכון? אז יש לך N-1 שבתות שנשמרו. אם אתה לא תחלל שבת, אז הרווחת את השבת האחת הזאת, אבל זהו. יותר שבתות לא הרווחת, הפסדת את כל השבתות שהוא יכול היה לשמור בעתיד, אז רק אחד. אז בהנחה שתוחלת החיים שלו היא יותר משבועיים, אז כדאי לחלל שבת. יש לו שתי שבתות שהוא ירוויח, אוקיי? אז כדאי יותר לחלל שבת מאשר לא לחלל שבת. הסאבטקסט של הנימוק הזה בעצם אומר שזה לא החיים דוחים את ערך השבת.
השבת היא הערך.
החיים הם בכלל לא ערך. החיים הם אמצעי שמאפשר לי לשמור שבתות.
שבת,
מה שדוחה את השבת זה לא ערך החיים. זה פשוט אוסף השבתות שאני ארוויח אם אני אחלל עכשיו שבת. זאת אומרת שהנימוק הזה מבין שהחיים הם אמצעי, הם לא ערך. הם אמצעי לקיום מצוות. אגב, לא רק לשמירות שבת, המאירי, מובא בביאור הלכה שם בשין כ"ח, המאירי כותב שאפילו על חיי שעה מחללים, חיי שעה, אתה תמות אחרי שעתיים. לחלל שבת או לא לחלל, כדי להציל לך את השעתיים האלה. אתה לא תשמור שבתות הרבה. אומר המאירי, נכון, אבל אתה תתפלל, אתה תלמד תורה, יש לך עוד מצוות שאתה יכול לעשות. השמירות שבת פה זה רק מטאפורה, זה לא... הכוונה, יש שמירות הלכה, מצוות, אוקיי? בכל אופן, אז לענייננו, מה, זה רק מחזק את מה שאמרתי קודם, שהנימוק הזה בעצם מניח שהחיים הם לא מטרה, אלא אמצעי. אמצעי לקיום מצוות. מה אומר הנימוק של וחי בהם? הנימוק של וחי בהם אומר, לכאורה ממש הפוך. הוא אומר שבעצם כל מה שאתה נדרש לשמור מצוות, זה רק במקום שזה לא פוגע בחיים שלך. אבל אם זה יעלה לך במחיר של חיים, לא שלך, אלא בכלל של חיים, אז ודאי, אז כל התורה בטלה, וחי בהם ולא שימות בהם. אם אתה מת בהם, אז לא צריך את כל המצוות. החיים זה העיקר. אז הנימוק הראשון אומר שהחיים הם אמצעי והמצוות זה העיקר. הנימוק השני אומר, המצוות זה שולי, החיים זה הדבר העיקרי. אם החיים פה על הפרק, עזוב את המצוות, לא מעניין המצוות. זה ממש נימוקים שהתשתית הערכית שלהם סותרת, הפוכה. עכשיו תראו דבר יפה. בפוסקים, למשל המשנה ברורה שהזכרתי קודם, הביאור הלכה הזה שמביא את המאירי, מביאים את שני הנימוקים האלה להלכה. שניהם ביחד. עכשיו, איך שניהם ביחד? הנימוקים האלה הם הפוכים בהיגיון שלהם, סותרים. אתה לא יכול לפסוק את שניהם. אתה יכול לפסוק את הראשון, אתה יכול לפסוק את השני, אתה לא יכול לפסוק את שניהם. או שאתה פוסק שהחיים הם אמצעי למצוות, או שאתה פוסק שהחיים הם מטרה לעצמה, שיותר חשובים מהמצוות. אתה לא יכול לפסוק שזה גם זה נכון וגם זה נכון. אחד סותר את השני. איך זה יכול להיות? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. התפיסה שאמרתי קודם, שחלל השבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה אומר שהחיים הם אמצעי לשמירות מצוות, זה לא נכון. עכשיו, יש, למשל, עולה פה שאלה, מה קורה עם חילול שבת כדי להציל חיים של חילוני? מומר, בלשון ההלכה. הוא לא ישמור שבתות הרבה, לא יעשה מצוות, האם מוצדק לחלל שבת עליו? אז האור החיים על התורה מצדד שלו. אבל כל הפוסקים כמעט אומרים שכן. לכאורה, זה אומר שבעצם החלל השבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, הוא לא באמת נימוק במובן המלא של העניין, כי הבחור הזה שאני אציל אותו לא ישמור שבתות הרבה, אז מה הצדקה להציל אותו? אבל זה לא נכון, בגלל שאני צריך להציל אותו כדי לאפשר לו לשמור שבתות הרבה. אם הוא מחליט לא לעשות בזה שימוש, כאילו לא לשמור שבתות, החלטה שלו, מה אני יכול לעשות? אני תפקידי לאפשר להרבה שבתות להישמר. ולכן, הדין הזה שמצילים גם אנשים שלא שומרים שבת, הוא לא סותר. אבל אני אגיד לכם מה כן ההסבר בעניין הזה. למה אני טוען שהנימוק של רבי שמעון בן מנסיה, חלל עליו שבת אחת כדי שמור שבתות הרבה, לא אומר שהחיים הם אמצעי למצוות. לא נכון. אני טוען, שבעצם מה שהגמרא עושה פה היא אומרת, אני לא יודעת להכריע בין ערך השבת לערך החיים. לא יודעת, זה אינקומנסורבילי. אין לי דרך לבנות סולם ערכים ולקבוע מי למעלה ומי למטה. אין לי. אבל אני יכול לעקוף את זה ולהכריע את הבעיה בלי לבנות סולם ערכים. בואו אני אראה לכם פשוט איך עושים את זה. נניח שערך החיים... נחזור ללוח שלנו, בסדר? נגיד שהערך החיים, ערך החיים זה A, אוקיי? וערך של שמירת שבת זה B. סליחה על הכתב חרטומים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות השוואה כזאת. אם אני מחלל שבת, נגיד שתוחלת החיים של הבן אדם, אם אני אחלל עליו שבת, שבת תהיה אין שבתות. האות אין, לא? כן, לא אין שבתות. אלא אין שבתות, אוקיי? אז, אז בוא נעשה עכשיו את חישוב תוחלת הרווח בשני המצבים. אם אני מחלל שבת, נגיד שאני מחלל, חילול שבת, מה אני מרוויח? אני מפסיד, אני מרוויח ערך של חיים, נכון? ואני מפסיד שבת אחת, ומרוויח אין שבתות נוספות. אז אני מרוויח עוד אין מינוס אחד שבתות. כמובן, חשבון מאוד גס, כי זה חילול שבת אחת, אבל אני שומר את שאר השבת, פעם אחת חיללתי אותה, לא משנה, זה רק כדי להמחיש את הרעיון, אוקיי? זה תוחלת הרווח אם חיללתי את השבת. עכשיו, מה תוחלת הרווח אם אני לא מחלל? חלילן מהמלין. אוקיי? מה קורה אם אני לא מחלל? אם אני לא מחלל, אז הפסדתי את ערך החיים, אפס.
מינוס.
נכון? לא, זה לא מינוס, זה אפס. אפס. והרווחתי שבת אחת.
בי.
נכון? שבת אחת הרווחתי. שמרתי שבת אחת. מה יותר גדול? בהנחה שאין גדול משתיים.
בעצם בשני הסקלות חילול עדיף.
שאני לא צריך לדרג את A מול B ולקבוע מי יותר חזק. כשתשבו את שני אלה, תמיד... זה תהיה האופציה העדיפה. כל עוד אין גדול משתיים. נכון? בלי שום תלות בשאלה מה הערכו של A. זאת אומרת שבעצם אני מצליח להכריע פה את הקונפליקט בלי לבנות סולם ערכים. אז A ו-B הם אינקומנסורביליים. יחידות A ויחידות B הם לא בנות השוואה. אני לא יכול לענות על השאלה מה יותר גדול, A או B. או n מינוס 1 b מול 3 a. לא יודע מה יותר גדול, כי אני לא יודע כמה שווה a וכמה שווה b. אבל אני לא צריך לדעת. זה מה שאומרת הגמרא. רבי שמעון בן מנסיה בעצם אומר, כיוון ש-a ו-b אינקומנסורביליים, אז כדי להכריע את זה, אני אתרגם את ערך המעשה שלי למונחים של שמירות שבת, לא למונחים של ערך החיים. ואני אכריע את הדילמה או את הקונפליקט רק במונחי שמירות שבת. אני אתעלם מערך החיים, לא צריך אותו. מה שלא יהיה ערכם, ההכרעה תהיה אותה הכרעה. זאת אומרת, אני מצליח לעקוף את הצורך לבנות סולם ערכים, ואני מכריע את השאלה גם בלי זה. זה בעצם אומר שחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, לא באמת מניח שהחיים הם אמצעי לשמירות שבת, זה לא נכון. אלא שחוץ מהחיים שאתה מרוויח, אתה מרוויח גם שמירות שבת. לא שהחיים הם אמצעי לשמירת שבת, אלא חוץ מזה שהרווחת חיים, ברור שאם אתה חי, גם יהיו פה שמירות שבת. ומבחינת ההכרעה, מספיק לי להסתכל על כמה בים יש לי בכל אחד מהצדדים. לא צריך לדעת מה היחס בין A ל-B. הנה לכם למשל, אפשרות להכריע דילמה ערכית פר אקסלנס, בלי לבנות סולם ערכים ובלי לפתור את בעיית האינקומנסורביליות. לא פתרתי את השאלה איך אני מדרג את A מול B. מה סולם הערכים שלי, החיים יותר גבוהים או השבת יותר גבוהה? אגב, במאמר מוסגר, תשימו לב שכנראה ערך החיים כשלעצמו לא מצדיק חילול שבת. נכון? כי אחרת היה מספיק להשוות את ה-A מול 0. והייתי מתעלם מ-B. אם A הוא אינסופי, ערך החיים הוא אינסופי, ו-B זה משהו. אז זה מוכרע על סמך A לבדו, לא צריך את B. נכון? מה, למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים יש ביקורת, למשל של חילונים או גויים, למה לא מחללים שבת להציל חיים של גוי? ביקורת מוסרית. עוד פעם, זה כמובן עוד פעם דילמה בין מוסר לבין הלכה. אבל פה עוד פעם התשובה היא תשובה מאוד פשוטה. בגלל שגם את החיים של יהודי לא מחללים כדי להציל את החיים שלו. החיים של היהודי זה לא מספיק שיקול כדי להציל את החיים שלו. אני מחלל שבת כדי להציל את החיים שלו, בגלל שאני מרוויח שמירות שבת. גם החיים של יהודי לא שווים יותר מהחיים של גוי. את החילול שבת להציל את היהודי, זה לא בגלל ערך החיים של היהודי, אלא שאני ארוויח הרבה שבתות. אצל גוי אני לא ארוויח את השבתות האלה. אבל אין פה שום אמירה לגבי השאלה האם ערך החיים של יהודי הוא יותר מערך החיים של גוי. תעשו את אותה משוואה על גוי. בסדר? מה יהיה? נגיד שאני רוצה לחלל שבת על להציל חיים של גוי. אז פה, אם אני לא מחלל, אז לא הרווחתי חיים, והרווחתי שבת. שבת שלי, כמובן. יהודי. אז הרווח פה הוא בי. מה הרווח פה? פה הרווחתי ערך חיים של גוי, וזהו.
אפס.
לא, זהו, נכון? אין שבתות, כי גוי לא מחויב שמירת שבת. עכשיו...
תודה שלום.
עכשיו אני צריך לבדוק מה גובר, A או B. זה, ההכרעה הזאת כבר דורשת סולם ערכים. כי פה אני צריך להחליט האם שווה לחלל שבת בשביל ערך של חיים. אבל זה לא בגלל שערך חיי גוי הוא יותר נמוך. גם ערך חיי, אם אני אחליט פה ש-B גדול מ-A, החלטתי ש-B גדול מ-A, ולכן לא מחללים שבת להציל גוי, אז זה אומר שגם אצל יהודי בי גדול מ-A. ה-A של יהודי הוא כמו ה-A של גוי. רק אצל יהודי מחללים שבת בגלל האיבר הזה. לכן אין, אי אפשר לגזור מכאן שחיים של גוי שווים פחות בחיים של יהודי.
רב, אבל זה לא... איך אפשר לדבר על עניין של כמות של שמירת שבתות במונחים מספריים? בסופו של דבר, בן אדם, כל עוד הוא קיים, הוא מצווה לשמור שבת. הוא לא קיים, הוא לא מצווה לשמור שבת. עניין הרב פה הוא לכאורה אי רלוונטי.
אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה שקיימת בלי קשר למה שאני אומר. סתם שאלה על הגמרא. למה הגמרא רואה את שמירות השבת כסוג של ערך? אם בן אדם לא קיים ולא שומר שבתות, אין בזה שום בעיה. עכשיו, רק תזכור, זה שאלה הצדדית, לא קשורה אליי, זה בלי קשר אליי, זה שאלה על הגמרא. אבל אני אומר שרק שים לב, שמה שלא כתבתי פה, שאם אני לא מחלל שבת והבן אדם מת, אז יש לי מינוס N מינוס 1 B. נכון? הוא לא חילל שבת. אבל ברור שלא הרווחתי שמירות שבת. נכון? זה לא חילול, אבל ברור שאין לי פה שמירות שבת. את מצוות תעשה לא קוימו. אז אם אתה שואל כמה מצוות הקדוש ברוך הוא הבטיח, החשבון הזה הוא, הרוויח, סליחה, החשבון הזה הוא חשבון נכון. אבל זה אתה צריך להגיד בגמרא בלי קשר אליי. אני אומר, זה לא קשור לחשבון שלי. זה שאלה לגמרא. יותר מזה, הגמרא פה משווה חילול שבת על ידי, ואי שמירת שבת אם הבן אדם ההוא ימות. אז זה לא בי מול אין מינוס אחד בי, פה זה מינוס, זה משהו, זה חילול שבת, סליחה, פה יש חילול שבת, אתה צריך להוסיף חילול, זה לא אין בי מינוס בי, זה אין בי מינוס ערך של חילול שבת, לא, שלא יודע כמה הוא. זה לא רק שלא שמרתי את השבת, אני גם חיללתי. לעומת זאת, הבן אדם שמת, הוא רק לא ישמור את השבת, לא שהוא יחלל אותה. יש פה עוד הרבה הערות על החשבון הזה של הגמרא. אני רק רציתי להראות לכם, איך הגמרא בעצמה מתמודדת עם בעיה של איך בונים סולם ערכים כשיש אינקומנסורביליות. ושימו לב, זה בתוך דילמה שהיא דילמה בתוך ההלכה. בין שני ערכים הלכתיים, זה לא קשור להלכה ומוסר. לכן בעצם
הטענה... למה חיים זה ערך הלכתי?
מה, לא שומע?
למה חיים זה ערך הלכתי? יש מצווה לחיות?
כן, וחי בהם, כן.
זה מצווה בספר המצוות?
אני לא זוכר כרגע מי מונה את זה ואי מונים את זה. אבל כן, ברור שזה ערך הלכתי.
למה זה לא יהיה כמו בערכים המוסריים של ועשית ישר והטוב, אז אתה צריך גם לחיות.
יש לזה גם ערך מוסרי, ברור שגם. אבל זה גם ערך הלכתי. ברור שערך הלכתי לחיות. מה זאת אומרת, אתה צריך לשמור שמירת החיים היא ערך בהלכה. מה בדיוק המקור, ואם זה יוצא מבחי בהם, או אם זה יוצא מבחי בהם, למה זה לא מנוי? שאלה אחרת. יכול להיות שיש פה איזושהי תפיסה שאומרת, לא צריך למנות את זה, כי זה מובן מאליו, בלי לחיות לא תקיים את המצוות, אתה צריך לדאוג לזה שתקיים את המצוות, לא תחיה, לא תקיים אותה. אפשר להציע הסברים, לא משנה כרגע, אבל זה מוצג בגמרא בצורה ברורה כערך הלכתי. זה לא שאלה של מוסר והלכה. בכל אופן, אז הנקודה היא שיש מצבים מסוימים שבהם אני יכול לעקוף את בעיית האינקומנסורביליות, ואני יכול להכריע את הדילמה בלי לבנות סולם ערכים ולהחליט איזה סולם עומד, איזה ערך עומד מעל ערך אחר. עכשיו, יש לי עוד דוגמאות לזה, אני כבר אין לי זמן להיכנס אליהן, אז אני רק אסיים בהערה של שמעון מקודם. כי נכון, אני יכול במקרים מסוימים לעקוף את הצורך לבנות סולם ערכים, לעקוף את האינקומנסורביליות, אבל יש מקומות שבהם אני לא אצליח. אם לא הייתי מצליח לתרגם את החיים למונחים של שמירות שבת, אז לא היה לי את האפשרות לעשות את הפטנט הזה, כדי להכריע פה את השאלה. מה עושים שם? אז כמו ששימון העיר קודם בצדק, זה, יש לנו איזושהי, וזה מה שאמרתי קודם, יש לנו איזושהי יכולת אינטואיטיבית לקצוב או לקבוע כמה דבר מסוים הוא טוב מול דבר אחר, ולדרג אותם. ואז אני בונה סולם ערכים למרות האינקומנסורביליות. יש איזשהו ערך או סולם אוניברסלי שמודד את כל הערכים המוסריים, כמה זה טוב. עכשיו אני אטען את אותו דבר גם על דילמות הלכתיות, כמו פיקוח נפש ושבת. נגיד שלא הייתי מצליח למצוא פטנטים, אז מה שהייתי עושה, הייתי צריך להחליט מסברה, אינטואיציה, לפעיל אינטואיציה הלכתית, ולשאול כמה זה ראוי דתית. אני לא משתמש במונח טוב, כי טוב תיאר את מידת המוסר שבזה. אני עכשיו מדבר על מידת חול העניין האלוהי שבזה, כן? כמה זה שווה ברמה הדתית, בעבודת השם. והייתי צריך להפעיל את האינטואיציה הזאת, ולראות מה יותר חשוב לעבודת השם, החיים או שמירת שבת. יש פה גם את השאלה הכמותית, כמה חיים וכמה שמירות שבת, לא משנה כרגע, רק בגדול. השאלה הגדולה זה כאשר יש סתירה בין מוסר לבין הלכה, מה אני אמור לעשות שם? כי כשאני אשאל עד כמה זה טוב, זה רק מדד לכמה זה מוסרי. כשאני אשאל עד כמה זה ראוי מבחינה דתית, זה מדד כמה זה דתי. אז כשאני אשאל את השאלות האלה, אז יצא לי שהמצווה זה X ברמה הדתית, והעיקרון המוסרי הוא Y במישור המוסרי. נו, עדיין אני לא יכול להשוות אותם. מתברר כנראה, זה שאנחנו מצליחים לעשות, להכריע קונפליקטים כאלה, זה אומר שהאינטואיציה שלנו, יש לנו איזשהו מושג יותר עליון גם מהטוב והראוי ביחד. אנחנו שואלים את עצמנו עד כמה זה ראוי נקודה, לא ראוי מוסרית, ראוי דתית, ראוי, אלא ראוי. ויש כנראה איזשהו קנה מידה מופשט, מידת הראויות, כן, של הדבר, שיכול למדוד גם ערכי מוסר וגם ערכי הלכה. וכשהם מתנגשים, אז אני צריך להפעיל את המדידה הזאת. לא תמיד אני אצליח, לפעמים אני אהיה בספק, אבל יותר מזה, לפעמים אני אביא פסוקים, כמו שעושים בפיקוח נפש בשבת, אני אביא פסוקים, אבל אמרתי, אם זה אינקומנסורבילי, אז גם פסוק לא יעזור, הרי אין על זה תשובה, זה לא שאני לא יכול להגיע לתשובה, אז מה עוזר לי שיש פסוק? העובדה שאנחנו מכריעים, כמו עשה דוחה לא תעשה, העובדה שאנחנו מכריעים דילמות כאלה על ידי פסוקים, אומרת שיש איזשהו קנה מידה מופשט, כללי כזה, שיכול למדוד כל דבר עם כל דבר. וגם אם אנחנו לא מצליחים לראות את זה אינטואיטיבית, התורה אומרת לנו את זה. כי עכשיו יש משמעות לשאלה, יש לה תשובה, רק אני לא מצליח להגיע אליה. אז פה בא הפסוק ואומר לי, אוקיי, אז זה קודם לזה, או זה דוחה את זה. משפט אחרון אני אגיד, איפה פסוק אומר דברים כאלה? פסוק אומר דברים כאלה, כאשר ההתנגשות היא התנגשות מהותית. מה זאת אומרת? למשל, אם אומרים לי, נגיד, הזכרתי קודם את הלא תרצח וחובה לסכול מחללי שבת. זאת סתירה בתוך ההלכה, נכון? אבל בוא נגיד שלא תרצח הוא מוסרי, בצורך הדיון. איסור, אתם יודעים מה? הריגת המלאק. בסדר? הריגת המלאק, אז יש חובה להרוג את המלאק, אבל יש איסור מוסרי על רצח. יש גם לא... שופר דם האדם, לא משנה, אבל יש איסור מוסרי על רצח. עכשיו אני אומר ככה, אם בגלל האיסור המוסרי אני לא אהרוג את המלאק, זה אומר שמצוות מחיית המלאק לא יכולה להתקיים. הפעם. נכון? כי תמיד כשתבוא להרוג המלאקי, יש מולך את הבעיה המוסרית. ההתנגשות היא התנגשות מהותית. כל הריגת המלאקי תמיד כרוכה בבעיה מוסרית. לא רק שאני מתגונן, כשאני מתגונן זה דין רודף. הדין שאני הולך והורג המלאקי כי הוא המלאקי. אוקיי? אז זה יש פה את הבעיה המוסרית. אם התורה אומרת להרוג את העמלקי, אז התורה אומרת לנו פה שהערך הדתי גובר על הערך המוסרי. כי אחרת לא הייתה מצווה כזאת. כי אף פעם לא היינו אמורים לקיים אותה. אבל למשל פיקוח נפש בשבת, נגיד שזה סתירה בין הלכה ומוסר לצורך הדיון. נגיד שערך החיים זה מוסרי, ופיקוח נפש זה ושמירת שבת זה ערך דתי. כאן, זה שהתורה אומרת לשמור שבת, לא אומר בהכרח שזה דוחה פיקוח נפש. למה לא? כמה שלא נכון שכל פעם שאני דואג לחיים שלי, זה כרוך בחילול שבת. יכול להיות שהתורה אמרה לשמור שבת, רק במקום שזה לא עולה לי, בפיקוח נפש. זה לא מרוקן לגמרי את הציווי של פיקוח נפש מתוכן. כי ההתנגשות פה התנגשות מקרית. אין סתירה אמיתית בין פיקוח נפש, בין שמירת החיים לבין שמירת שבת. במקרה, אם קורה שמישהו חולה בשבת, נוצר קונפליקט, אבל אין סתירה אמיתית. אבל בין מחיית המלך לאיסור המוסרי של רצח, יש סתירה מהותית. תמיד כשאתה הורג המלכי, אתה עובר על איסור לרצוח. במקום שהסתירה היא סתירה מהותית, אם התורה אמרה להרוג את המלכים, אז היא כנראה אמרה לי, זה כנראה דוחה את האיסור המוסרי. אבל במקום שהסתירה היא מקרית, אז בכלל לא ברור שאם יש מצווה בתורה, זה דוחה את המוסר. שם יכול להיות שהמוסר יגבר. אין הכרח לומר שההלכה גוברת על העיקרון המוסרי. ואגב, יש איזה דוגמאות גם בדברי הפוסקים. למשל, מיסוד הזנות. מיסוד הזנות, יש הבעל העקדה, כן, דן בזה ועוד כמה פוסקים, יש יתרונות הלכתיים גדולים למסדת הזנות. כי אתה דואג לזה שהזונות יתבלו, ואז אין איסור נידה, אתה דואג לזה שהם לא יהיו אשת איש, כי תהיה רגולציה, הכל יהיה מסודר, יהיה נקי, הכל נהדר, יש המון יתרונות. האיסור בסדר, אנשים עוברים את האיסור בצורה יותר חמורה, לפחות תחסוך להם את רמת האיסור. אז מבחינה הלכתית נטו, אפשר לראות בזה הרבה יתרונות. אבל כל הפוסקים מתנגדים. כי מוסרית לא יעלה על הדעת שהזנות תהיה לגיטימית. אוקיי? עכשיו רואים פה דוגמה שעיקרון מוסרי, בהנחה שאין איסור הלכתי, לפחות לא משמעותי, על ביאת פנויה. אוקיי? אז בשיקול ההלכתי ברור שעדיף למסד את הזנות. אבל השיקול המוסרי גובר על השיקול ההלכתי. למה? ושפה זה התנגשות מקרית, זה לא התנגשות מהותית. את איסור נידה אפשר לשמור גם בלי זה. זה לא שזה תמיד מתנגש. כאשר יש מצווה שתמיד כרוכה באיסור מוסרי, בהגדרה, אינרנטית. אז כשהתורה אומרת לעשות את זה, היא אומרת, תתעלמו מהעניין המוסרי, המצווה גוברת עליו. אבל במקום שההתנגשות היא התנגשות מקרית, אז כאן, לך תדע, אולי כן, אולי לא, אי אפשר לגזור מזה שהתורה אמרה איסור, על זה שזה גם במחיר מוסרי, או מצווה, שזה גם במחיר מוסרי, לא יודע, כי אולי התורה מתכוונת רק במקום שאין מחיר מוסרי. ואז צריך לדון בזה לגופו, ולהחליט מה גובר. ואז חוזרים לאינטואיציה ולכל הדברים האחרים, או שמוצאים פסוק, או שמפעילים את האינטואיציה, אבל זה קונפליקט שצריך להכריע אותו, ולפעמים המוסר יגבר, לפעמים ההלכה תגבר. אוקיי, נעצור כאן. שיהיה לכם חופשה מועילה ונעימה, הצלחה בבחינות למי שיש. ומי שיהיה בשנה, בסמסטר הבא, נתראה.
תודה רבה, הרב. הרב יכול להביא עוד דוגמה למקום של קונפליקט שבו אנחנו מכריעים לכיוון המוסר?
עבירה לשמה, למשל. סוגיית עבירה לשמה עוסקת ממש בזה. הדוגמה שמובאת מיד אחרי הסוגיה, אבל מתוך ההקשר ברור שזה באותו הקשר, מועה בן עזיר, סוגיית עבירה לשמה, אז היא מביאה אמירה שמאוד לא ידועה. היא מביאה, חזל אומר, משבחים מאוד את בנות לוט על מה שהם עשו עם אבא שלהם. ידעתם את זה?
כן.
חזל חולקים להם שבחים גדולים. למרות הכללות ולמרות שהמון ומואב וכל הדברים האלה, חולקים להם שבחים גדולים על ההחלטה הזאת. אתם מכירים היתר לעבור על איסור, על איסור עריות, אבא עם בת, בשום הקשר שלא יהיה. הם החליטו במודע לעבור על איסור ערווה.
בעיקרון אפשר להזיק את זה, לפי, אם מקבלים את המדרשים על, על מה שהיה עם אדם וחווה, וילדים שלהם לצורך העניין.
לא הבנתי.
קין והבל, כל המדרשים שמספרים שהם נולדו עם החיות וכל הסיפור הזה. אז במציאות הזאת שיש, אין ברירה, כי רק ככה אפשר לייצר המשכיות.
המדרשים ידוע, זה מילון אנגלי-אנגלי, איך תצדיק את המדרשים? מבחינה הלכתית, אני שואל מבחינה הלכתית, מבחינה הלכתית אין הצדקה לעבור על איסור ערווה בשום מצב, זה יערק ועל יעבור.
אין שום דבר שמסביר. אין כאן ברירה, זה או זה או שהעולם נחרב, כמו שהם חשבו.
שיחרב, בעד הקו שדרחמן עליו הלך, שיחרב. אגב, אנחנו יודעים שזה לא היה באמת...
זה התשובה באמת, אבל זה לא תשובה הלכתית.
אבל טעו שם, אנחנו יודעים שזה לא המצב. הם חשבו שכל הארץ נשמדה, כי זה מה שהם ראו סביבם. ואנחנו יודעים שאז היה רק בסדום ובסביבה, בערי הכיכר, שאר המקומות היו אנשים. למה? כי הקדוש ברוך הוא דואג לזה שהאנושות לא תחרב. אז אתה יכול לעשות איזשהו סוג של שיקול כזה, אבל נגיד שאתה רואה עכשיו את הסיטואציה ככה, מבחינתך כל האנושות נחרבת, אז חז"ל אומרים שהם עשו שיקול מצוין, ואין לזה שום יותר הלכתי, לא תמצא את זה לא בשולחן ערוך, לא ברמב״ם, לא בשום מקום, אין הלכה כזאת. וזה עבירה לשמה. העיקרון המת ההלכתי, המוסרי, הצלת האנושות, דוחה את איסור ערווה, מתוך שיקול של בנות לוט שלא ידעו כנראה קרוא וכתוב. בטח לא גדול הפוסקים אמר להם מה לעשות שם. יש עוד דוגמאות. אוקיי. סקול טוב, להתראות.